אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
שלום שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו לגם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. בשעה הקרובה אנחנו נדבר על צנזורה, עסקנו כבר במחקר שנגע לתפקוד התקשורת בחודשי המלחמה. הבוקר נפנה מבטנו על מחקר הנוגע לתולדות המועצה לביקורת סרטים ומחזות, וגם אילית אזולאי מבחירות האומניות הישראליות שגם הצגה את ישראל בביאנלה בוונציה לפני כשנתיים, מציגה כעת עבודה חדשה במוזיאון ישראל ויצירה מרהיבה שלה נמכרה לגוגנהיים בניו יורק. היא תהיה איתנו. עורך המשדר יאיר ברף, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, בהפקה מיכל שטורחן. האזנה נעימה.
גם כן תרבות.
מה אנחנו יודעים על מה שכבר התרחש, על מה שעומד להתרחש במהלך חודשי מלחמת 7 באוקטובר? כנראה לא הרבה. מה שאנחנו חושבים שאנחנו יודעים מגיע מנציגי שלטון ונציגיהם בתקשורת. כבר בשבוע שעבר עסקנו כאן בתוכנית במחקר שערך דוד סימנטו ועסק בתפקוד התקשורת מאז 7 באוקטובר, מחקר שלימד אותנו שהתקשורת הישראלית בחודשי המלחמה התמסרה לדוברים וכמעט ולא העלתה שאלות או דברי ביקורת בנוגע לתפקוד גופי הביטחון והממשלה. אבל צנזורה היא לא דבר חדש, צנזורה התקיימה ועדיין מתקיימת גם בתחום התרבות. האורח הבא שלנו חקר את פעילותה של המועצה לביקורת סרטים ומחזות מיום הקמתה, וגילה במאמר שפרסם בעיתון הארץ כי מיומה הראשון פעלה המועצה לעצב את דמות הישראלי ומנעה מפרסום של תכנים ביידיש, גרמנית, ערבית כמובן. עורך המחקר הפרופסור אדם שנער הוא חבר סגל בבית הספר למשפטים באוניברסיטת רייכמן, והוא נמצא איתי הבוקר. בוקר טוב לך.
בוקר טוב גואל.
האם המועצה לביקורת סרטים ומחזות נולדה כדי לשמש גוף צנזורה?
כן, אז קודם כל היא נולדה בכלל לפני שישראל הוקמה. היא נולדה או הוקמה על ידי הבריטים בשנת 1927, והבריטים בעצם הקימו מועצות צנזורה כאלה בכל המקומות שבהם שלטו. אז גם בפלסטינה ארץ ישראל, וגם בהודו למשל, ובכל המקומות. המטרה של הבריטים, או המטרות של הבריטים, היו כמובן אחרות מאלה של הישראלים. הבריטים, המטרה שלהם בין היתר הייתה לדאוג שיהודים וערבים לא יריבו בישראל, ולשמור על הסדר. הצנזורה הייתה מנגנון שנועד לשמור על הסדר. אז למשל, סרטים שהיה בהם תכנים ציוניים, למשל סרטים שתיארו העפלה לא לגלית, או מחאה נגד הספר הלבן, או הקמה של יישובים חדשים בפלסטינה, כל אלה היו לצנינים בעיני השלטון, והם צונזרו או לפחות עוקבו זמן רב. עכשיו, כמובן שדברים משתנים, ב-48, הצנזורה נשארת אותו גוף, במובן שממשיכה לפעול לפי אותו חוק, אבל היא כבר מאוישת בישראלים, למעשה רק ביהודים. אז כמובן שגם המטרות האידיאולוגיות שלה משתנות ב-48.
לא רק זה, אלא גם אתה מלמד אותנו שלא רק יהודים, כפי שציינת עכשיו, אלא גם יהודים מאוד מצומצמים, ערבים לא כיהנו במועצה, כמו שציינת, נשים תמיד היו במיעוט, כמעט כל החברים היו אשכנזים. הם נגעו באיזה חומרים כאשר הם פעלו לראשונה עם הקמתה של מדינת ישראל?
אז באמת הם נגעו בכל החומרים, כי משום שכדי להציג משהו בישראל, בין אם זו הצגה, בין אם זה סרט, בין אם זו הופעה, היה צריך לקבל היתר מראש. ולכן, במקרה של מחזה, הם היו צריכים לקבל את המחזה עצמו, את התסריט. הם לא בדרך כלל באו לראות חזרות גנרליות, אבל הם כן צריכים לקבל את המחזה, וכנה לגבי סרטים. לגבי סרטים, בדרך כלל הם מקבלים את התקציר של הסרט, וגם עותק מהסרט, והם צפו בו. הם צפו בהמון המון המון סרטים, ואז, אם לא הייתה בעיה, אז לא הייתה בעיה, אבל ברגע שהייתה בעיה, אז כבר היה דיון, ולפעמים גם הוזמנו מומחים, ולפעמים גם כשהדבר התאפשר, כשמדובר ביצירה ישראלית, גם הוזמנו היוצרים הישראלים כדי לדון על הסרט ולמעשה להתווכח על הסרט.
וואו, מין מכה על כף היד ברמות האלה.
זה קצת מעניין משום שבצד אחד הם תפקדו כגוף צנזורה, אבל לפעמים הם גם תפסו את עצמם ותפקדו גם כמבקרי אומנות.
כן.
ולכן היה להם הערות.
אבל לא לחינם, כן, היו שם אנשים שעסקו באומנות, כן? חיים גורי ישב במועצה, ואנשי תרבות ואומנות אחרים, טבעי שהם יחשבו שהם יכולים גם לדון על תוכן.
נכון, זה מאוד מעניין. המועצה הייתה באמת מאוישת גם בעובדי ציבור רגילים, לנציגים ממשרד הרווחה והחינוך והמשטרה, אבל גם, כמו שאמרת, אנשי יצירה, משוררים, סופרים, עורכים, מתרגמים, עיתונאים, וגם מבקרי קולנוע, שגם הרגישו שהם מבינים, אבל זה דווקא מפתיע במובן הזה שלא היית מצפה שדווקא לאנשים מהתחום האלה יהיו איזה נטיות צנזוריאליות. כן. ולכן, היום, אם מישהו היה מציע לך, האם אתה רוצה לשמש כצנזור, אני חושב שאתה היית נרתע. אבל מה שמעניין הוא שבתקופה ההיא, הדבר לא היה לא מקובל. כלומר, לא הצטרפה לזה שסטיגמה חברתית שלילית בקרב אותה ברנז'ה מקצועית.
צריך לומר, זה אותו פלח דור שתפס עצמו, גם כשהם היו אנשי תרבות ואומנות, תפס עצמו כחלק מהשלטון, כחלק מהרצון לבנות את הזהות הישראלית החדשה.
נכון, ובמובן מסוים גם האנשים שבמועצה לא היו רדיקליים, במידה רבה, אם כאילו מוחלטת, שיקפו את ההגמוניה המפאיניקית. אומנם למשל, היה שם גם אנשים דתיים, כשהיו שרי פנים דתיים, הם נטו יותר למנות נציגים דתיים, אבל בגדול זה היה את הזרם ההגמוני או האליטה של היישוב, וגם מבחינה גיאוגרפית, כמעט כולם גרו בירושלים ותל אביב. לא קיבלת למשל ייצוג מהפריפריה, שכמובן שהיה לזה גם קורלציה לאשכנזיות ולמזרחיות.
כמובן. אנחנו נזכיר למאזינות והמאזינים, הגוף הזה עדיין קיים, מאזינות ומאזינים. הצנזורה על סרטים, הם מתכנסים פעמיים, שלוש, ארבע בחודש. רק הבוקר בחנתי את ההחלטות האחרונות שלהם. זה מצחיק שהדבר הזה עוד קיים. אבל אני רוצה לחזור איתך ל-1949 עד 1951. אז אתה מלמד אותנו שהגוף הזה הנהיג חרם, אתה קורא לזה, צנזר את כל התיאטרון הישראלי ביידיש.
נכון, בדיוק. מטעמי שפה, היו כמה טעמים. טעם אחד זה היה, בתקופה הזאת הייתה איזושהי דאגה מסוימת, שהתחילה כמובן כבר לפני כן, בשנות ה-20 וה-30, שהעברית לא תצליח להתבסס בישראל. ועברית בתור שפה לאומית, צריך לטפח אותה, ולשמר אותה ולהנציח אותה. ולכן היידיש היוותה איום, שבתקופות מסוימות בתל אביב, למשל, בשנות ה-30, 30-40% מהתושבים של תל אביב דיברו יידיש כשפה ראשונה. וכמובן שאחרי השואה, שיש עלייה גדולה ממזרח אירופה, השפה הראשונה גם שם היא יידיש, והשחקנים שעולים מביאים איתם את התרבות שלהם ואת התיאטרון שלהם, מתחילים להופיע ביידיש, ויידיש נתפסה כאיום גם השפה, אבל גם התרבות התיאטרון ביידיש, חלקה, לא כולה, נתפסה גם כאומנות בנאלית או וולגרית, ולכן גם היה צורך למגר אותה. ולכן בשנתיים האלה לא היה היתרים לתיאטרון קבוע ישראלי ביידיש. התירו לאומנים נחשבים מחול להגיע לישראל ולהופיע ביידיש, אבל לתקופות קצובות של 6 שבועות, אבל לישראלים לא. מה שיצא מצב אבסורדי, שבעצם יהודים בחול, חלקם ניצולי שואה, שבחרו לא לעלות לישראל, מחשש שבישראל הם לא יוכלו לעבוד.
פנטסטי. ואותו דבר לגבי הצגות בשפה הגרמנית, אבל אני מניח שמטעמים אחרים, נכון?
נכון. בגרמנית הסיפור היה פחות הרעיון של השפה הגרמנית היא שפה זרה ולכן בעייתית, אם כי זה גם היה שם, אבל בוודאי אחרי השואה הרעיון היה שהשפה הגרמנית פוגעת בנו, פוגעת בניצולי שואה, פוגעת במשפחות של ניצולי שואה, ולכן המאבקים שנהולו אז נהולו גם בעיקר על ידי ארגונים של פרטיזנים ואסירי המחנות, שבעצם, אבל זה היה גם מאבק לאומי. אנחנו פה, אנחנו יהודים, אנחנו בישראל, אנחנו עצמאים, אנחנו לא צריכים לתת ביטוי במקום לאותו עם שבחר השנתון. ובהתחלה, אגב, האיסור על גרמנית היה גם גדול יותר מהאיסור על דברים שיצאו מגרמניה, משום שהוא הקיף גם דברים שיצאו מאוסטריה, וגם דברים שיצאו משוויצריה, למשל.
כמובן. זה מדהים עד כמה התחושות האלה קיימות עד היום. אתה יודע, אנחנו כאן מנהלים את התוכנית הזאת כל כך הרבה שנים. נדמה לי שרק פעם אחת, לכל אורך שנות התוכנית, השמענו שיר בגרמנית, ואז קיבלנו תלונות למערכת.
כלומר, החרם בעצם פועל בצורה כזאת היום כל כך מוצלחת, שהוא פשוט מופנם על ידי האנשים, ולכן זה כמו הצנזורה העצמית בעצם. אני לא צריך גוף שלטוני דקני, כמו שהיום למשל, הצנזורה למשל, אף פעם לא הייתה צריכה להתמודד עם ההשמעה של וגנר.
כן.
משום שאף אחד לא ביקש אישור להשמיע את וגנר.
כן. איסור שקיים גם אצלנו בכאן, צריך לומר, בכאן כל המוסיקה עד היום. צריך להגיד משהו על חומרים או יצירות בערבית, או שכל אחת ואחד מהמאזינות והמאזינים שלי יבין לבד בלי שנאמר מילה?
אני חושב שבערבית זה סיפור מעניין, משום שהסיפור היה כפול. מצד, אז באמת היה תחשדנות גדולה כלפי סרטים בערבית, אבל למה? הסיבה אחת באמת, היה חשש מהסתה ולאומנות של ערבי ישראל. הם הצפו במסרים לאומניים, בעיקר כאלה שהגיעו ממצרים, משום שתעשיית הסרטים הערבית הייתה מוקמת במצרים ברובה. ולכן הם אולי ירצו להשתלב באיזה פעילות פן ערבית נצריסטית. אז באמת הייתה הגבלה וצנזורה של תכנים מסיתיים או לאומניים וכולי. שירים לאומניים היו, נחתכו. אבל גם היה סיפור אחר ש... ערבית היא בעייתית גם עבור היהודים שנמצאים פה, יהודים מזרחים. Mm-hmm. לא בגלל שהם המשיכו לדבר ערבית בהכרח, אלא בגלל שהסרטים בערבית, היה חשש שהם עוררו נוסטלגיה, כן. וגעגועים למדינה שהייתה להם. אתה יודע, הם נמצאים, הרבה מהעולים היו במעברות, ואז אומרים בבתי הקפה באלכסנדריה, mm-hmm. ואז אולי הם יגידו, טוב, מה אנחנו בעצם, אולי היה לנו יותר טוב שם. ולכן...
געגוע לאותו הווי שהשארנו מאחור.
בדיוק, למנוע געגוע, למנוע נוסטלגיה, ולהפוך את כולם, את המזרחים להפוך לישראלים באמת, ואת הערבים להפוך אותם לקצת יותר ישראלים, על ידי ניתוק שלהם ממדינות ערב הסובבות.
מתי זה משתנה?
יש כמה סיבות למה זה משתנה. בגדול זה מתחיל להשתנות בסוף שנות ה-70 ותחילת שנות ה-80. קודם כל, החברה הישראלית נהיית יותר ליברלית, נהיית יותר אינדיבידואליסטית, נהיית פחות קולקטיביסטית, נהיית יותר בורגנית, זה דבר אחד. דבר שני, הטכנולוגיה. פתאום יש וידאו. אתה כבר לא חייב לצרוך סרטים בקולנוע. ואנשים גם צריכים לקלוט באופן פיראטי תחנות ערביות מירדן ומלבנון. אז אפשר לעקוף את הצנזורה גם ככה. וכל זה מתחבר גם לגישה חדשה שיש בבית המשפט העליון. בית המשפט העליון, בשנות ה-80, מתחיל יותר ויותר להתערב בעבודה של הצנזורה ולפסול את הפסילות שלה. דבר שהוא כמעט ולא עשה בשנות ה-50, ה-60 וה-70. אז השילוב של הטכנולוגיה עם התודעה הליברלית, עם הבית המשפט העליון היותר אקטיביסטי ויותר מגן לחופש הביטוי, בסופו של דבר זה גומר את הצנזורה על מחזות, על תיאטרון, זה מסתיים רשמית ב-91, וסרטים, אמנם זה נשאר, אבל התפקיד שם היום מתמצא במעין חותמת גומי, ואולי סיווג של גיל, שממילא אף אחד לא אוכף בבתי הקולנוע.
על זה אפשר גם להוסיף את העובדה שאולי המאגרים, יוצאי מדינות האסלאם, גם הם הרימו את הראש, גם הם אמרו, אנחנו כבר לא מוכנים לקבל את העובדה שמצנזרים לנו את הבית.
בהחלט, וגם, אגב, גם הערבים שהם לא יהודים, זאת אומרת, הסוד הערבי ישראל, גם הם מתחילים לעקוף את זה, בזכות האנטנות שהם מקימים וקולטים שידורים, ופשוט מתעלמים, כן. תראה, גם כל הסיפור הזה של הצנזורה, זה גם כן, אפשר לדבר על זה הרבה מאוד, שגם כאשר יש צנזורה והיא הונהגה צנזורה, גם אז היו ניסיונות לעקוף אותה. זאת אומרת, היו אנשים שהועמדו לדין, היו כנסות. אז תמיד גם היה איזשהו משחק של חתול ואכבר, בין הצנזורה והמשטרה מצד אחד, לבין בעלי בתי הקולנוע ובעלי התיאטראות, שניסו בדרכים שונות לעקוף את האיסורים שלה.
מהידע הרחב כל כך שלך, אתה מצליח להבין מדוע הצנזורה על מחזות הופסקה, וצנזורה על סרטים ממשיכה?
כן. אז באמת מעניין, אני חייב להגיד שכבר בשנות ה-50 היחס לתיאטראות היה אחר. למה? משום שתעשיית הסרטים, כמעט כולה, בוודאי בשנים האלה, לא מגיעה מישראל. כל הסרטים הם אמריקאים, או בריטים, או צרפתים, או לא משנה מה. ובעצם אין שום מסננת בין הסרט שנעשה בחול לבין ישראל. ולכן התפיסה הייתה שהצנזורה, יש התפקיד רלוונטי יותר בסרטים. בתיאטרון יש ועדות רפרטואר ישראליות שיושבות בישראל, הן מתפקדות כמסננת, הן כבר מפנות
צנזורה עצמית.
בדיוק. וגם אנשי הצנזורה נפגשו כל הזמן עם אנשי תיאטרון. הם לא יכלו להיפגש עם אנשים מהוליווד, להבדיל. ולכן הייתה תחושה שאפשר לסמוך על התיאטרון שלא יעשה שטויות. ואם הוא יעשה שטויות, אנחנו נבוא איתו בדברים. לגבי סרטים, ואתה יודע, יוניברסל ו-MGM, אין לי מי לבוא בדברים.
אפילו את הטלפון שלהם הם לא מכירות ומכירים. אולי בשורה התחתונה נאמר לסיום השיחה, הכל, הכל, הכל מתלבש על סיפור גדול של ניסיון לבנות זהות לאומית דרך צנזורה. האם זה צלח? האם זה הצליח בעיניך?
אני חושב שככל שהייתה הצלחה, הצלחה בוודאי הייתה חלקית ומוגבלת. אבל מה שמעניין, משום ש, אתה יודע, הדור חדש נולד שלא הכיר את הצנזורה, האינטרנט בסופו של דבר מחלחל, בית המשפט העליון, כל הדברים האלה בסופו של דבר הפכו את הצנזורה לסוג של אות מתה, ולכן ההצלחה לאורך זמן אולי הייתה לא גדולה. בתקופה עצמה הייתה כמובן יותר גדולה, אבל אני חושב שבמובן מסוים הצנזורה היא באמת שקפה ומשקפת את מה שאנחנו עדיין מורדים ממנו היום. זאת אומרת, שאתה קורא למשל פרוטוקולים על מה שהפריע לאותם אנשים בסרטים שעסקו למשל בסכסוך הישראלי-פלסטיני, ואתה רואה טיעונים שמושמעים היום לגבי הסכסוך, אז אתה מבין כמה גם מעט השתנה.
כלומר, אותם, כמה הפנמנו את זה?
או שהפנמנו, או שלא השתנה, כן, שלא השתננו. יודע, למשל, דרך אגב, דוגמה אחת היה סרט שנקרא אני אחמד, סרט קצר של רבע שעה שעשה אותו רם לוי, חתן פרס ישראל, והוא היה הסרט הראשון שעסק בסכסוך היהודי-ערבי בתוך ישראל, והוא קרן, ודווקא הצנזורה השארה אותו, מחקה כמה סצנות, אבל השארה אותו, וכמה סערה, והעיתונים מדווחים על הסערה, ועל הקהל שמתפרץ ואומר, אם לא טוב לאחמד בישראל, שילך לסוריה, שילך לדמשק, למה הם לא אומרים תודה על מה שאנחנו עשינו עבורם? אתה רואה שבמידה מסוים את הטיעונים האלה עדיין קיימים היום. אם לערבים לא טוב היום, אומרים, אז הנה, תראו, יש 22 מדינות שהלכו. זאת אומרת, אני לא יודעת כמה הצנזורה הצליחה, או שאולי ישראלים לא כך השתנו.
ואולי בשורה התחתונה, מה שמנצח היום זו הצנזורה העצמית עליה דיברנו, נכון? מלכתחילה לא נכנסים לבורות שאולי לא ידעו לצאת מהם.
נכון. הצנזורה העצמית היא בעצם החליפה במידה הרבה את הצנזורה הרשמית. הערכים החברתיים מוטמעים בצורה כזאת חזקה, שבעצם יש חשש מתגובה שמה יגיד הבן אדם שלידי, או המעסיק שלי, או החברים שלי, ולכן אני מראש לא אגיד משהו שהוא בעייתי. אני כבר הפנמתי את הקודים, גם אם אני חושב אחרת, אני מאוד ערתה, אף אחד לא רוצה להיות השונה. ולכן אנחנו נוטים לצנזר את עצמנו, בין היתר כי אנחנו גם רוצים להשתייך לרוב. בין אם הרוב הוא אמיתי ובין אם הוא מדומיין.
הפרופסור אדם שנער, לעונג רב, תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר.
תודה רבה גואל, בוקר טוב.
גם כן תרבות.
תערוכה חדשה נפתחת במוזיאון ישראל, כלים שלובים קוראים לה, היא עושה חיבור מעניין בין יצירות חדשות שנרכשו לאוסף המוזיאון ופריטים ארכיאולוגיים מאגף הארכיאולוגיה שם. אומניות ואומנים חשובים מציגים בה, מיכה אולמן, מאיה אתון, מרים קבסה, סיגלית לנדה או מרים סלח מחמיד, רות פתיר, נציגתנו לביאנלה, וגם האורחת הבאה שלנו שבעצם ייצגה את ישראל בביאנלה לפני שנתיים, היא לילית אזולאי, שנמצאת איתנו. שלום, לילית.
שלום.
תודה רבה שאת נמצאת איתנו הבוקר. בעצם העבודה שאת מציגה בכלים שלובים היא שלוחה מהעבודה שהצגת בביאנלה לפני שנתיים?
נכון.
שמחברת בין המזרח לבין המערב, ובמידה רבה גם בין ההווה לעבר.
כן, אני חושבת שהרבה פרויקטים שלי מתעסקים עם הקשר הזה, נשענים על ארכיון שיושב איפשהו בעבר, ארכיון שעשוי להישכח, עשוי להימחק, וחוזר להווה וגם הולך לעתיד.
מתוך מטרה רק לשמר או גם כדי לספר סיפור אחר?
אני חושבת שבעיקר מתוך ההבנה שמה שנראה בטווח העין כעובדה או כהיסטוריה, עבורי הוא לא בהכרח הבוטם ליין של הסיפור. ואם אני רוצה לגשת לכל תחום או לכל סיפור שמעסיק אותי, אני צריכה לחפור. ואני צריכה לראות איזה שכבות לא הגיעו אל פני השטח, איזה שכבות לא, איזה סיפורים לא עשו את דרכם לספר ההיסטוריה, או למה שאנחנו רואים ב חדרים הלבנים של המוזיאון.
זה פנטסטי, כי תמיד אנחנו בתמונה, נגיד, רואים את משה ואימו, או דוד ואביו, ואנחנו לא יודעים מי לא נמצא שם בתמונה, מי בצדדים, אל מי לא יפנו את המצלמה.
נכון, איזה קולות עדיין מרכיבים את המציאות, אבל לא נמצאים במרחב הוורטיקלי של מה ש, או המלודי שאנחנו רואים באופן מיידי בעין. אז במקרה של העבודה בביאנלה, או שהמחקר שהוביל אותי לעבודה בביאנלה, זה התחיל מארכיון שנמצא במוזיאון האסלאם בירושלים, ארכיון שהיה שייך לחוקר אוסטרי יהודי בשם דיוויד סטורם רייס, והוא, אפשר להגיד, הוא הקדיש את חייו למחקר סביב כלים שנעשו בימי הביניים, בעיקר בין המאה, סוף המאה ה-12 עד המאה ה-15, ונעשו בכל מיני מקומות במזרח התיכון, וזה כלי מתכת שעליהם בעצם יש איזשהו סיפור היסטוריה, ואיזשהו סיפור היסטוריה שהוזמן על ידי שליט או על ידי שייח. אז בעצם הדרך הייתה לספר סיפור על הכלים האלה באופן ויזואלי. ומה שרואים על הכלים האלה זה בעיקר סצנות של ציד, מלחמה ומסיבות חצר. ואין אזכור של שום היסטוריה נשית. אנחנו מדברים על בערך 500 שנה, ואין שום דמות נשית על הכלים האלה, כאילו לא הייתה היסטוריה כזאת. אז בעצם מה שאני עושה עם הארכיון... ואת
צריכה לחקור אותה, או שאת צריכה להמציא אותה?
לחקור את מה?
לחקור את אותן נשים שאינם, להביא אותן אל קדמת הבמה, האם הן נשים אמיתיות, או שאת צריכה להמציא אותן?
אין לדעת, אין לדעת, כי אנחנו מדברים בכל זאת על ימי הביניים, אבל כשהבנתי שיש את הוויד, את החוסר הזה בקול הנשי, באשר הוא, יכול להיות קול נשי גם אצל גבר, אני מתחילה לחשוב שאני צריכה לקחת את הארכיון הזה, ומדובר ב-10,000 צילומי מקרו, שדייוויד סטורם רייס ערך עבור המחקר שלו סביב הכלים האלה, ולהמציא ארכיון חדש. ובעצם זה לעשות איזה סוג של ריג'נדרינג לארכיון הזה, לשחרר את הג'נדר הגברי, ולראות מה קורה שם. אז בעצם פשוט לקחתי את הצילומים האלה, וקרפתי מתוכם, חתכתי מתוכם, גזרתי מתוכם חלקים אחרים, יצרתי ארכיון חדש, כל מלך שם הפך למלכה, כל נסיך לנסיכה, ומ-2000 חלקיקים קטנטנים, שהם צילומי תקריף של הכלים האלה, יצרתי את העבודות, אם לתאר את זה במילים, זה כמו מגילות שבורות, שמתארות בעצם היסטוריה ש... כן, מבוססת על איזשהו ארכיון עבר, אבל באה מקולות מהעתיד.
פנטסטי, והאם זו רק עבודה ריג'נדרית, כמו שלימדת אותי עכשיו, או גם עבודה נוגעת ביחסי מזרח-מערב? האם האזולאי נכנסת לתוך היצירה עצמה?
כן, לגמרי, לחלוטין, כי אני חושבת שבתור, כמה דברים, אחד בתור... בת למאגרים ממרוקו. כן, אני חושבת שעשיתי מאמץ בתור ילדה להסתיר את הקשר הזה, את הקשר המזרחי הזה, אם זה בטונציה בעברית, אם זה בספר שאני אחזיק, אם בשאיפה לפעמים לחלום על שם משפחה אחר. זה כמובן הלך והשתנה עם השנים, אבל אני מדברת על כל תהליך ההתבגרות. והיום אני מצטערת על זה, אני מחבקת את זה, ואני רואה גם את השורש של הבעיה, את הרצון המדיני ליצור קור היתוך, ואם אנחנו מדברים על עבודת מתכת למין לטייח, להשטיח את הנבדלות בין המוצאים השונים, והעבודה בביאנל הייתה מין לחבק חזרה את המזרח לתוך המזרח תיכון.
הייתי רוצה להגיד לך, לא רק לחבק את המזרח, אלא גם לחבק את עצמך.
תודה.
אני רוצה להתייחס ברשותך, לפתוח ככה כוכבית בינינו. כמובן, כמו שהזכרת עכשיו, העבודה עכשיו במוזיאון ישראל נולדה בתוך העבודה שהוצגה בביאנלה בוונציה. אילו היית את נציגתנו בשנה זו, 2024, האם היית רות פתיר, היית נוסעת לביאנלה, או שהיית אומרת תודה, אבל אני מוותרת?
זה די ברור לי. אני חושבת שגם כשעשיתי את הביאנלה, עשיתי שיתוף פעולה עם הילרית פלסטינאית, שבעצם עשתה את כל עבודת הסאונד לביאנלה. עד היום אני מאוד מעריכה את היכולת שלה להתעלות על זה שזה בעצם מרחב מאוד לאומי, שבו היא מציגה את הקול שלה. אם הייתי צריכה לעשות את הביאנה להשנה, אני חושבת, ומאוד קשה לשפוט, אני,
כן, זה לא ממקומנו.
אני מתקשה לדמיין איזה לחץ קיים סביב הביאנה להשנה, ואני אראה את זה מחר, אני אהיה שם. אני חושבת שמה שהייתי עושה זה, הייתי עושה שיתוף פעולה 50-50 עם אמנית פלסטינאית, ושמה במה בחוץ, לאפשר לכל מי שרוצה להשמיע קול, לעשות את זה באופן מאורגן. ואם זה לא היה מתאפשר, לא הייתי מציגה.
ואת חושבת שאותם קולות שיוצאים נגדנו בעולם, ונזכיר למאזינות ומאזינים, אלפי חתימות של אומנים ואנשי תרבות מהעולם כולו, שקוראים להחרמתה של רות פתיר, שקוראים להחרמתו של הביטן הישראלי, הם היו מוכנים לקבל את המחווה הזו, את עלי הזית, או שמבחינתם עצם זה, את יודעת, אנחנו רואים גם עכשיו קולות להחרים את הביטן הגרמני, שיעל ברטנה מציגה בו, ואז אתה אומר, רגע, אולי באמת הם לא מדברים מוסר, אולי הם בעצם מדברים יהודים.
אני צריך לעשות איזה פילטריזציה, הם נותנים במה לאיזשהו קול, כי אני כן מאמינה באופן מאוד מאוד מובהק, עוד לפני המלחמה, ותמיד, שאומנות היא המקום להפסיק את הפולריזציה, היא המקום לתת לקולות, לכל מיני קולות, להישמע ולשיתופי פעולה להיעשות. וכל קול שתומך כיום בפולריזציה, או בא נגד היכולת להכיל מורכבות, עבורי מבוטל, ולזה אני לא אתן במה.
מעניין. אני רוצה לדבר ברשותך, אילית, אודות עבודה שלך שנמכרה כעת לגוגנהיים, לא פחות. זו לא העבודה הראשונה שלך שנמכרת למוזיאונים חשובים וגדולים. זו עבודה שהיממה אותי, אני חייב לומר, בעיקר כי כהרגלך את חופרת במקומות שאנשים לא חופרים בהם, ואת מגלה לנו דברים שלא ידענו. הפעם במקרה הזה חפרת בתוך קירות של בניינים. תסבירי לנו.
זה היה ב-2009, הייתי סטודנטית בתואר השני בבצלל, ואני חושבת שתמיד הייתה לי רגישות לקירות, עד הרמה שהייתי עם התינוקות שקודחים עם האצבע בקיר ותואמים את הסיד, ותמיד הייתה לי הרגשה שיש משהו ביכולת של קירות לספוג ולעטוף מרחבים אנושיים, שיש שם, יש שם איזשהו מידע. עכשיו, אני לא יודעת מה הוליך אותי לזה, נכנסתי למבנה שעמד להריסה ברחוב אבולאפיה בדרום תל אביב, ועל אחד הקירות היו צילומים של זוג זקנים, שמצלמים אחד את השני במרפסת, ומקצת שאלתי מסביב, במקול ציפרו לי על הזוג הזה שחיו יחד, ו... נפטרו במרחק של בערך חודש, חודשיים, אחד מהשנייה, ולא היו להם ילדים. ומה שנשאר זה התמונות האלה. ונשענתי על הקיר הזה, וכשדפקתי עליו ראיתי שהוא חלול.
אוקיי.
לקחתי פטיש ושברתי אותו, ולקחתי חלקי שבר של קיר לסטודיו, והמסתי את זה עם חומצה, וגיליתי בפנים, זה היה התגלית הראשונה, מאות אפזמי חגורות. עם כתובת של רחוב סלמון 7. הלכתי לרחוב סלמון 7.
בתוך קיר.
בתוך הקיר. בתוך הקיר, כן.
מה עושה אבזם חגורות בתוך קיר?
מאות של אבזמי חגורות. גם אני לא ידעתי, וממחקר, מחקר ישראלי, זה לא מחקר אקדמי, זה לשאול מפה לאוזן, להיות מוזמן לאיזה ארוחת שבת, ושם לשמוע את הסיפור מהמפעל חגורות, שבדי פעם היו מגיעים, עובדי בניין מבקשים סוג בית חומרים שאפשר להשתמש בהם בשביל להרבב אותם עם המלט, כי נגמר להם המלט. ולאט לאט עם הזמן גיליתי עוד ועוד קירות כאלה, ועוד אובייקטים שונים ומשונים שהיו בתוך קירות, כולל עצמות דגים, נגטיב מושלם של דג שכנראה הכניסו דגים שהם אוברדייט לתוך קירות, זרעים של תפוחים, בגדים, שברי צעצועים, מתכות מכל מיני סוגים. ועם הזמן, אחרי שדיברתי עם כל מיני מנהלי בניין שעבדו בתקופה הזאת, הם סיפרו לי שבין 48 ל-52, כשהייתה דרישה מאוד מאוד גבוהה לבנות דיור למאגרים שהגיעו, ולא ציפו שיהיו כל כך הרבה מאגרים בשנה בקום המדינה, לא היה להם מספיק מלט. אז בעצם הם הרבבו לא בקירות נושא, אלא בקירות אחרים, את המלט עם חומרים נלווים, פשוט המציאו את הקירות, הסתובבו מסביב לבניין, ראו איזה מפעלים יש והמציאו את הקירות. אז במשך 5 שנים אגרתי את ה... חיפשתי את האובייקטים האלה, ניקיתי אותם מהקירות, חשבתי שמוזיאונים התעניינו בהם, כי בכל זאת יש כאן איזשהו מהלך ארכיאולוגי, ויש איזשהו רגע כזה שמספר על תפיסת המחר הכל כך לקויה שהייתה לנו עוד אז, אבל אף מוזיאון לא התעניין בזה. אז החלטתי בעצם להקים, ליצור איזשהו דימוי שהוא מתנהג כמו בעצם מוזיאון. אז העבודה שנמכרה לגוגנהיים היא פוטומונטאז', היא בעצם פאזל של בערך 4,000 צילומי מקרו. כל אובייקט צולם בנפרד, והאובייקטים חוברו ביחד לשבת על מדפים. אם מסתכלים על העבודה, אין לה נקודת מבט. היא עשויה מהרבה נקודות מבט. ומאז אני לא עושה יותר צילום שמתעסק בנקודת מבט אחת. וזה תרתי משמע, כי אני באמת לא מאמינה שהיסטוריה מורכבת מנקודת מבט אחת.
כמובן. אני שרוף על זה, אני פשוט שרוף על זה. וגם פעם ראשונה בהיסטוריה שאני שומע מישהי שאומרת לי בשידור שהיה לה רגישות לקירות. אולי מילה לסיום, אילית, אם תרשי לי, מי הפך אותך לאומנית? בזכות מי את אומנית?
שאתה שואל את השאלה הזאת, עולים לי המון דמויות בראש, ואחד מהם זה אבא שלי, שכל יום הולך לחנות שלו ביפו, האחים אזולאי, חנות תקליטים הידועה, ומנקה את תקליטים מאבק, ומסדר אותם, אף פעם לא מפריד בין זמרים מלבנון לזמרים ממרוקו, אלא יותר עובד לפי קשרי משפחה, ומסתכל על העולם, אולי לא באופן מודע, באופן כזה שלהכל יש קשרים. והמסירות הזאת היא לחנות, לא משנה מה, לפעמים הוא לא יבוא לבקר אותי בגרמניה, כי הוא חייב לפתוח את החנות, והוא מחויב לה. המחויבות הזאת היא לעבודה, היא משהו שלמדתי מאבא שלי. אבל הוא רק הראשון בתוך רשימה מאוד מאוד ארוכה, של אומנים ואנשים ש... השפיעו עליי וגם שתמכו במאבק של להישאר אומנית, גם בתקופות שהן לא כל כך פשוטות, ולהשקיע בזה הכל.
ותראי לאן הגעת. נאמר שוב למאזינות ומאזינים, כלים שלובים, תערוכה חדשה במוזיאון ישראל, אילית אזולאי גם מציגה בה. אילית, תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר.
תודה רבה.
גם כן תרבות.
נעבור עכשיו לידיעה אודות מותו של מעצב האופנה האיטלקי רוברטו קוואלי. הוא נולד ב-1940 בפירנצה בשנות ה-70. הוא פותח את החנות הראשונה שלו בסן טרופה בצרפת. מאז הוא הופך לשם בעולם האוט קוטור. כולם לבשו את הבגדים שלו מבריז'יט ברדו ועד כוכבות סקס והעיר הגדולה. מי שעבדה איתו ורקחה איתו גם קשרי ידידות היא המעצבת תמרה יובל ג'ונס, לשעבר ראש המחלקה לאופנה בשנקר וראש המחלקה לאופנה וצורפות בבצלאל. היא נמצאת איתנו כעת. שלום תמרה.
שלום.
תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו טוב. וכמובן נחמה רבה. מתי היה הקשר האחרון שלך עם רוברטו?
בנובמבר ביקרתי אותו, כבר הרבה זמן חולה, והאמת היא שביקרתי אותו גם קודם. כל פעם שאני באיטליה אני נוסעת לבקר אותו. וכבר הוא היה ממש במצב לא טוב, כבר הרבה זמן. והאמת היא שהמוות שלו לא בא לי בהפתעה. אני בעצם יחלתי שהוא לא יחיה ככה, כי לא התאים לו להיות חולה. הוא היה אדם מלא אנרגיה ומרץ ועשייה.
מה הוליד את החיבור ביניכם, את הקשר ביניכם?
האמת היא שהייתה חברה משותפת, חווה לוי, שהיה לו רומן גדול איתה בסוף שנות ה-60, 70, בתחילת שנות ה-70 בעצם, ואני עבדתי פה בארץ, ביפו, ויצרתי בגדים, וניסיתי למכור אותם בפריז ולונדון, והאמת היא שדרך חווה, חווה אמרה, בואי תשימי את זה בבוטיק שהיא ניהלה לרוברטו בפריז, ומשם הכל התחיל. אחרי שכל הבגדים נמכרו תוך שבועיים, פתאום הגיע מכתב, רוברטו שואל אם את רוצה לבוא לעצב שלו. וככה הגענו לפירנצה, והשאר היסטוריה. אז הייתי שם עד אחרי שנות ה-80, כאילו כמעט 10 שנים.
ועוד בתחנות אחרות במהלך...
ועוד תחנות בשנות ה-90. האמת היא שמבחינתו הייתי צריכה להישאר שם ולגור שם, אבל מה יש לך שם ביפו? למה את בורחת? כל הזמן רציתי לחזור הביתה ליפו. יש לי משהו פה עם המקום הזה, וזהו.
אפשר להגדיר מה הופך אותו לגדול שהוא?
בוא נאמר, האישיות שלו בעיקר, כי בעצם הוא עשה את היחסי ציבור. אני חושבת שהוא היה במקום הנכון, בזמן הנכון, בשנות ה-90. תראי, בשנות ה-70, כשאני רק יצרתי את המותג, הוא היה ידוע רק בבוטיקים מאוד אקסקלוסיביים וקטנים ומיוחדים בכל העולם. אבל הוא לא שם גרוש ביחסי ציבור, ואנחנו יודעים היום שבלי יחסי ציבור אתה יכול להיות גאון, אבל אף אחד לא ידע ממך. אז זהו, אבל בשנות ה-90 הוא הודיע לי בטלפון, אני רוצה להיות מעצב מפורסם.
זו הייתה הכרזה, זו הייתה המטרה.
זו הייתה הכרזה, אמרתי עם רוברטו, מה זה אומר לך זה מפורסם? לבוא למסיבה עם שתי דוגמאות על משני הצדדים. זה היה רוברטו, הוא אהב חיים, הוא אהב בילויים, הוא אהב נשים.
זה בהכרח אומר, תמרה, שהוא היה מעצב טוב יותר או טוב פחות, או שאין לחבר בין שני הדברים?
אני חושבת ש... כל ההגדה הזאת של מעצב, אוקיי, הוא היה אומן, והוא רצה להיות אומן, הוא למד אומנות באקדמיה, היה לו טעם נפלא, הוא הבין באומנות, אבל הוא עיצב רק את הבדים, היה לו מפעל גדול להדפסה, והוא עיצב את הבדים, את האופנה עצמה עשו מעצבים, שהוא שכר, או אתה, התחלפו, והיום כבר... אין כזה דבר, אף שם שמעצב, זה הכל אילוזיה, זאת אומרת, הוא לא עושה את הבגדים לבד. אז אבל הוא נותן את הקו, הוא נתן את התעוזה, הוא נתן את החופש. אני חושבת שאני מוכירה אותו בצורה בלתי רגילה, על כך שהוא נתן לי את החופש ליצור, וככה מרגיש גם ויקטור בלעיש, וככה הרגישו כל המעצרים שהגיעו לשם. היו כאלה שלא ידעו מה לעשות, מרוב שהיה להם חופש לעשות, ואפשרויות לעשות.
הזכרת, כמובן, אנחנו מדברים עוד אותייך ואיתך, הזכרת את ויבי בלעיש, שאולי צריך להזכיר גם אומנים ומעצבים ישראלים אחרים, לבני שעבדו איתו. למה היה לו חיבור כל כך לאומנות הישראלית, אם אני יכול להגדיר את זה ככה?
לא יודעת אם לאומנות, לישראל היה לו חיבור נפשי, רגשי, מחווה, מהרבה חברות ואנשים שהוא הכיר ממני, מרוב, הוא מאוד העריך את הספיריט שלנו, אמר, אנשים מישראל הם המזונות, הם חזקות, הם עושות, הם לא, הוא מאוד העריך את זה, והוא העריך את המדינה, בשנים ההם היינו מאוד פופולריים, ב-70, אז זה נשאר לו בליבו, הוא היה פה לפחות 3-4 פעמים בביקורים, והוא היה לו קשר, אבל האמת היא שזה אני זאת שהבאתי את כל הישראלים, זאת אומרת, ויבי היה סטודנט שלי, אני החלטתי בשנות 90 שאני לא רוצה להמשיך לנסוע, היו לי שני ילדים, אז אמרתי לו, יש לי סטודנט מאוד מוכשר, שהוא עכשיו באיטליה, בתחרות, קיבל באמת פרס ראשון, אני שולחת לך אותו. וכמובן מיד הם התחברו, וביבי היה שם 5 שנים, ואז אחרי שנתיים הם קראו לי ואני חזרתי והקמנו את המגה ברנד הזה שנקרא רוברטו קוואלה עם כל הלייסנסים, איך אומרים, החוזים שהיו לכל החברות מסביב. אז זהו, אז ואחר כך אלון ועוד כמה אני יכולה להזכיר שהבאתי, יצרתי סטודיו שמה עם ה-DNA של קוואלי, לנסות לחזור למה שהוא כל הזמן רצה, שזה יהיה היפי, שזה יהיה חופשי, שזה יהיה משוחרר, שזה יהיה פן, נשי. זה היה ה-DNA שלו, ויצרנו את זה יחד.
מילה לסיום ברשותך, תמר, הדבר אחד שתזכרי ממנו?
את ה... הנדיבות שלו. הנדיבות שלו והחופש שהוא נתן לנו.
מה צריך יותר
ואנחנו
מזה?
ואנחנו גם משפחה. הוא היה קורא לי אחותי. אני ממש מצטערת על זה שהוא גמר כך.
תמרה יובל ג'ונס, לזכרו של רוברטו קוואלי, אני מודה לך מאוד שהיית איתנו הבוקר.
תודה.
גם כן תרבות.
לפני כ3 שנים פרץ זאב סמילנסקי לשדה הספרות העברית עם ספר ביקורים מסחרר בג'נקייה, קראו לספר, הוא זכה להערכה רבה, גם אנחנו כאן בתוכנית היללנו אותו. מאז הוא הספיק לפרסם ספר נוסף, כסף קראו לו, ועכשיו עוד ספר, הפעם ספר לילדים מבוגרים, הלוויתן של סבא קוראים לספר. בלב הספר הזה אמיר, ילד בוגר ואחראי, שהסבא שלו עושה לו קצת בושות, מבקר אותו בבית שלו בבריאות ריסל, מנסה להתחבב עליו ובעיקר מכניס אותו לפינות שהילד בחיים לא היה נכנס אליהם בעצמו. סמילנסקי, אני מזכיר, הוא הבן של סמך יזהר, חתן פרס ישראל וחבר כנסת, מחבר ימי ציקלג. קשה מאוד להגדיר את זאב, הוא היה מתמטיקאי ומהנדס, ביולוג, עכשיו הוא יינן, משורר וסופר מלא מלא דברים. אני אנסה להבין איך הוא מגדיר עצמו. זאב, בוקר טוב.
בוקר טוב גואל, אני המום, התקשבתי לתוכנית שמסעת הזמן גם בשבילי.
תשמע, אם לא לך אז למי אני אמצא מקום, זאב? אני טועה אם הספר הרביעי שלך, שיצא אני מניח בשנה הבאה לפי הקצב שבו אתה מתנהל, אם אני אצטרך אז זאב להוסיף עוד טייטל לשם שלך, חוץ ממתמטיקאי, מהנדס, ביולוג, יינן, משורר וסופר.
סבא.
ניצחת אותי, ניצחת.
כן, יש לי, אני מתבייש להגיד, יש לי עוד 3 בצינור שאני עובד עליהם כרגע.
מה זה הקצב הזה, תגיד לי זאב?
שמע, אני התחלתי לכתוב בגיל נורא מאוחר, ומסתבר שיש לי המון מה להגיד, אז אני צריך להספיק, אבל אתה יודע, אנשים מסתכלים עליי ואומרים, איך אתה מספיק את הכל? ואני, כשאני מסתכל במראה, אני אומר לעצמי, אתה כזה בטלן, רוב היום אני יושב והוזה וחולם בהקיץ ועושה מעט מאוד, אבל כשאני יושב לכתוב, האצבעות רצות והטקסט מצטבר. במיוחד הטקסט הזה של הלוויתן, אני הייתי עסוק, אני עסוק עד עכשיו, בספר, ברומן נרחב שמבוסס הגרעין שלו, הוא הדודה שלי שתפסה את אייכמן. הייתה לי דודה שדמי שחת, מרגלת, שנראתה כמו סבתא לי, שמנמנה, גוצה עם משקפיים אבות, שיער מקליש, אבל הייתה שדמי שחת, וכל המשפחה הזאת של אמא שלי מלאה שדות משחת, ובאמצע שאני עסוק בכתיבה הזאת, היינו בבריסל, ושם יש לי 3 נכדים, כולם מדברים עברית מצוינת, ואני כרגיל משתגע איתם, אז הגדול, שאני אומר לו, בוא ניקח את הצינור של המקלחת ונתקע בו כמו חצוצרה, הוא אומר, יופי סבא. הקטן,
אתה נודניק.
הוא נתקע בחצוצרה מהצד השני, והאמצעי מתעצבן. סבא תסיק, הוא אומר לי, סבא תסיק, הוא לא יכול לסבול את השטויות שלי. וככה אני הולך לקחת אותו מהבית ספר, וכבר שהוא רואה שזה אני ולא סבתא שלו, הוא כבר מתייאש. וככה התחיל לגלגל הסיפור.
אז זנחת את הדודה המרגלת שתפסה את אייכמן, כדי לספר את הנכד האמצעי שמתעצבן ממך.
כן, אתה יודע, יש דברים שכשעושים אותם, אתה נתקל בקשיים, הולכים בקושי ואתה דוחף, וגם בסוף כשהם נגמרים, אתה לא בטוח שהם כל כך הצליחו, ויש דברים שנחה עליהם הברכה, הם כאילו מתחלקים מעצמם, ויוצאים לעולם בזריזות וכמעט גמורים. הספר הזה נכתב בשבועיים, ובאמת הוא כתב את עצמו, וגם כשאני מסתכל עליו, זה פשוט מתחמם הלב, גם הציורים של רותי קפלנסקי, זה בדיוק אנחנו, אפשר לראות
שם. זה הפרצופים שלכם, זה אתם, זה המשפחה שלך.
פשוט ככה. וגם השמות הנכונים, כן?
יש איזשהו כאב שהמשפחה שלך, שהבן שלך, שהנכדים שלך, לא גרים יחד איתך כאן, אלא עברו לגור בבריסל?
יש כאב גדול, ופעם הוא היה אפילו יותר גדול, ופעם אפילו חשבתי שאולי הם יבואו הנה לפחות לכמה שנים. היה לי חלום שהילדים ילמדו כאן בבית ספר שנה, שנתיים. אבל הבן הגדול שלי, ממש אלרגי למדינה הזאת, הוא אלרגיה שהוא פיתח כבר בגיל העשרה, והוא מאוד קיצוני ביחס שלו אל המדינה. אני אחרת, אני המדינה הזאת, חלק מהפרויקט הפרטי שלי, כמו שהיה של אבא שלי, של הורים שלנו, של הסבים שלנו, והוא לא, הוא נתן לגט קריטות.
מה התפספס בדרך?
לא יודע אם אני יכול לענות על השאלה הזאת, אבל הוא הרגיש שזה מקום אלים מדי ומשוגע מדי, ופשוט לא יכול לסבול לחיות כאן. אני בשבילי זה בית, וגם כשהבית לא בסדר, אז התפקיד שלי לתקן אותו. ויש הרבה אנשים שזה לא עבר מדור לדור, זה לא עובר אחד לאחד. אם היינו עושים את הדבר הנכון, אולי זה היה קורה, אבל לפעמים לעשות את הדבר הנכון זה קשה, זה בלתי אפשרי לפעמים.
מה אבא שלך היה אומר?
איזו שאלה... שאלה מאוד טובה. אתה יודע, אבא שלי היה מגדולי המבקרים של הפרויקט הציוני. אבל הוא היה ציוני לחלוטין. הוא היה... הפרויקט הציוני היה הפרויקט שלו. הוא... היה איתי ראיון אחרי הלוויתן, היה ראיון בגלריה של גילי זיקוביץ', ואמרתי שם שאין לי לב לילדים בעזה. ואז חטפתי המון המון ביקורת, ושלא תבינו נכון, אני חושב שהמלחמה הזאת היא נוראית, ומה שקורה בעזה זה זוועה, והיה צריך להפסיק אותה מזמן. אז כתב לי מישהו, שאיזה זוועה, מחיר בית חיזה ועד היום, איזה הידרדרות בערכים, במוסר הזה, ואני רציתי להגיד לו, ולא אמרתי, אז אני אגיד לך, בסוד, שסמך יזהר גם לא אהב ערבים. הוא גם לא אהב יהודים. בכלל הוא לא כל כך אהב אנשים. הוא אהב את מוצרט. ערבים אצלו היו כרעיון. ההתנהגות טובה הייתה כרעיון. לא לעשות עוול. זה הרי הרעיון שלו.
אז גם את האבא שלך אנחנו תופסים לא נכון? גם את הכתבים של האבא שלך אנחנו תופסים לא נכון?
אני לא יודע, מי שקורא את חרבת חיזה, מבין שמה שמטריד אותו, זה שיפי הבלורית והתואר, פתאום קיבלו איזה קטם. הם פחות מושלמים. זה מה שמעניין אותו. זה שיש ערבים ומללים, זה בסדר, אבל לא זה העיקר של הסיפור. העיקר של הסיפור זה אנשים שלנו, שפתאום הם פחות ממושלמים. ומעניין להיזכר איך ב-49, כשהסיפור יצא, הוא התקבל באהבה, בתודה, על השיעור שאבא שלי נתן לציבור. היום, היו שמים אותו בבית סוהר.
איזה אישום היו מדביקים לו בעיניך? מה הייתה כותרת האישום?
בוגד? לתלות בכיכר העיר? מה, איזה מסכנה מפרסמת איזה פוסט בפייסבוק, קוראים למשטרה לחקירה? אז להגיד שאנחנו טרנספריסטים ומגרשים ערבים ויורים בחפים מפשע ולא כל הצדק כולו נמצא בצד שלנו, בגידה.
בגידה שגם מוענק לפרס ישראל.
לגמרי. ואבא שלי היה ציוני דגול, אבא שלי היה בן גוריוניסט, בן גוריון לא היה כבשה תמימה, הפרויקט הציוני היה פרויקט שלו, הדוד יוסף, אח של סבתא מרים, אמא של אבא שלי, היה ראש הקרן הקיימת, ואחד מגדולי הטרנספריסטים, הוא יותר מכל אחד אחר היה אחראי למחיקה בדחפורים של כל הכפרים הערבים, כדי שלא יוכלו לחזור אליה. אבא שלי מאוד אהב את דוד יוסף, גם כתב עליו, אף פעם הוא לא אמר לו, מה זה אתה ככה, איזה מין דברים נוראים אתה אומר, לא, הוא קיבל את זה, כי הוא היה ציוני. אני גם לא מ-2024 לשפוט היום את הדוד יוסף, את אבא שלי, זה בלתי אפשרי, אבל יש הבדל בין להיות פטריוט לבין להיות אידיוט, זה לא אותו דבר.
אלה דברים שהיית אומר לי גם לפני אוקטובר 23?
תשמע, אוקטובר 23 זה זעזוע. אוקטובר 23 זה סכין בלב. כשאני חושב על אוקטובר 23, יש לי דמות אחת בלב, וזה קים דמתי, הבת של הפלאפל כאן בגדרה. בחורה, בת 21, שאבא שלה תימני ואמא שלה מאירלנד. והיופי והשמחה שפורצים מהפנים שלה, והילדים שהיו יכולים להיות לה, והדורות שהיו יכולים לצאת ממנה, והחיוך שלה, אין יום שאני לא חושב עליה. אז עם כל הכעס שלי על ממשלת החרפה שיש לנו, וההתנהלות המזעזעת של המדינה שלנו, בלב שלי יש מקום לקים דמתי. ולא לילדים מאז, אני מצטער, אנשים יחסו עליי, יגידו שזה לא בסדר, ככה אני מרגיש. בגלל שאני פטריוט, אני אוהב את הילדים שלנו יותר מאשר את הילדים של האחרים.
ואת הילדים שלך אתה אוהב?
איזה שאלה, גואל. איזה מין שאלה, אני אתן את הנשמה שלי בשבילהם כל שנייה ושנייה, בלי לחשוב בכלל. שלא לדבר על הנכדים.
בוא נקבע, זאב, שהספר הרביעי שלך שיצא לאור, אתה מגיע הפעם לאולפן. סגרנו?
בשמחה, באושר.
הסופר זאב סמילנסקי, הלוויתן של סבא, שמו של ספרו החדש, מיועד לילדים מבוגרים, אני כמבוגר, אולי אפילו כמעט מזדקן, נהניתי ממנו עד מאוד. אני רוצה להודות לך, תודה שהיית איתי הבוקר.
תודה רבה, גואל, ביי.
זהו, עד כאן ההסקט היומי של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, עורך המשדר יאיר ברף, עורכת המשנה נת שרון בלייס, על ההפקה מיכל שטורחן. תודה לכם שהייתם איתנו במסע שכל כולו תרבות ואומנות. שמרו על עצמכם, האזינו לכאן תרבות. תודה ולהתראות.